אטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. אטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו אלה כי אני חייל, כיף שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו בנושא נדלן, זה הפרק השני שלנו. אם אתם זוכרים ככה, בשבוע שעבר היינו פה עם יוסי גולן, ויוסי איתנו גם היום. יוסי, צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים נפלאים, מעולה.
אז רק לטובת מי שבטעות לא ראה את הפרק הראשון עם יוסי, דיברנו עם יוסי על רכישת נדלן באופן כללי, השקעות בנדלן בארץ כהכנסה פסיבית, ובעיקר שמנו את הדגש על השקעות בחול, ואם להיות יותר ספציפיים ומדויקים, אז בארצות הברית, השקעות בנדלן בארצות הברית. ויוסי כאן באמת נתן מהידע הנרחב שלו, וגם מהניסיון הנרחב שלו בנושא הזה. נאמר לטובת מי שלא ראה את הפרק הראשון, א', רוצו לראות את הפרק הראשון, כי זה ייתן לכם את הבסיס. נגיד שיוסי הוא רב סרן במילואים, והוא פורש צהל, והיום עם כל הידע והניסיון שלו, הוא יזם בנדלן, בתחום, בעיקר בנדלן הבינלאומי. ולפני שניכנס לנושא של היום, קודם כל נגיד לך תודה שהסכמת לבוא שוב שבוע אחרי שבוע, למרות כל העיסוקים שלך. ושנית, אני רוצה שרגע אחד נעשה איזשהו סדר, ונתמקד בשאלות שקיבלנו מצופים וממאזינים בשבוע שחלף, ויש לנו כאן רגע אחד הזדמנות להבהיר כמה דברים, ואנחנו נתחיל בזה שאנחנו נענה לשאלות הצופים סלש מאזינים. קודם כל, השאלה היא, זה באמת נראה איזשהו פרויקט או פרויקטים מאוד מאוד גדולים ומאוד רחבים, והשאלה היא אם אתה one man show, זאת אומרת אתה עושה הכל, או שיש אנשים שעוזרים לך, איך זה עובד הדבר הזה?
אז אנחנו לדעתי נעלה פה על 3-4 שאלות ונתקדם קדימה, כי גם היום יש הרבה מאוד חומר.
ברור.
קורס לגמרי, אני אדבר גם על זה אגב.
Okay.
אז לגבי השאלה אם בעצם אני עושה את הכל לבד, התשובה היא חד משמעית לא.
אוקיי.
Okay. בכל מדינה, או אפילו אני אדייק את זה יותר, בכל שוק, בסדר? במדינה okay. אני יכול להיות שאני עובד במספר שווקים, כל מיני ערים וכולי, בכל שוק יש מה שנקרא מבצעים, operations, צוות. הצוות הזה הוא מורכב מהרבה מאוד אנשי מקצוע שבחנתי ובחרתי אותם לאורך התקופה. זה עורכי דין, זה חברות טייטל, זה מתווכים, זה חברות ניהול, זה קבלנים, זה פרוג'קט מנג'ר, זה מהנדס, מהצוות פנים. יש אוסף רחב מאוד של אנשי מקצוע.
שאתה אומר את כולם אתה קודם כל מכיר אישית?
חייב להכיר אישית. לדעתי גם אתה מחליף איזה 3, 4, 5 כאלה עד שאתה מגיע לאחד שהוא מתאים לך מבחינת הערכים ומבחינת המקצועיות. ורק שכל זה נגמר, בעצם יש לך איזשהו operations, יש לך בעצם אופרציה שם שאיתה אתה יכול לעבוד בצורה מסודרת ורצינית. מעבר לזה, אל מול כל שוק, אל מול כל מדינה, יש לי גם שותפים בארץ, שותף בארץ, שותף באלבמה, ויש לי שותף בטקסס, וכולי וכולי. זאת אומרת, זה לא one man show, אלא אוסף קבוצה שמתעסקת בפרויקטים, ולכן אני יודע, זה נשמע המון, ואולי אני אומר, אני, זה אנחנו, זה מה שאנחנו מייצרים.
כן, אבל זה, מצד אחד זה אמור להרגיע אותי כנגיד משקיעה פוטנציאלית, ומצד שני, אני חוששת אולי, או אני חושבת, האם, נגיד אני סומכת עליך ואתה נראה לי מעולה, אבל אולי השותף שלך, אולי הוא הרמאי, אפרופו, אני רגע מקדימה את זה שצריך להיזהר מנוכלויות, אז לכן אני אומרת, השאלה אם אני כמשקיעה פוטנציאלית פוגשת את כולם, יודעת מי הם, יכולה לפגוש אותם אם אני רוצה.
בהחלט. בוא נאמר כך, את השותף בארץ, בהחלט כן.
אוקיי.
את השותפים בחול, אם בא לך לנסוע איתנו לחול ולפגוש בשמחה ובאהבה רבה, רוב האנשים לא עושים את זה, בודדים עושים את זה, אנחנו...
לא, אבל אתה שקוף בעניין הזה.
הכל שקוף לחלוטין, להפך אנחנו מאוד מאוד מתגאים באופריישן שלנו, בכל מדינה, אנחנו נשמח, ואני גם עשיתי את זה בעבר, לקחת שותפים, לקחת משקיעים לחול, ואני גם עושה את זה בנסיעה הקרובה, ככל הנראה עם נציג של חברת מימון מאוד מאוד גדולה בארץ. אגב, זה מזכיר לי משהו אחר, אני עושה דברים גדולים, אמרו דברים גדולים והמון פרויקטים, פעם ראשונה בחיים שישבתי עם מישהו ואמר לי, אתה קטן מדי בשבילי. למה? כי אמר, אני פותח קרן של מתחיל ב-50 מיליון שקל, ואני צריך שתדע לתת לי תחולת עבודה גם ל-500, כי אני צריך, אנשים מזרימים כסף לקרן, ואתה צריך לתת מענה. אמרתי, לא, אני לא בגדלים האלה עדיין.
אוקיי.
אז זה ככה אפרופו.
אוקיי. אוקיי, זה הבנו. שאלה שנייה זה... כמה זמן לוקח להקים את הדבר הזה? זאת אומרת, מרגע שמתחילים, זה ריצה למרחקים ארוכים, השאלה כמה ארוכים.
נכון, ארוכים מאוד. אנחנו נדבר על זה אחר כך גם בסיכונים של אנשים שחושבים שהם יכולים לעשות דברים לבד. להקים אופריישן כזה ביעד מסוים, בשוק, זה לוקח כמעט שנתיים, בין שנה לשנתיים. למה? כי אתה מתחיל איתם בדברים קטנים, מתחיל עם הקבלן, קבלני המשנה, עם המשרד תיווך והמשרד שנותן לך עיצוב פנים והסטייג'ינג וכולי, והם לא תמיד עונים על הציפיות והדרישות שלך, אם זה במקצועיות, אם זה בלוחות זמנים, אם זה בזמינות, אם זה במחירים, בהמון פרמטרים, ואתה מחליף אותם. עד שאתה מגיע לייצוב, לוקח את הזמן שלו. לוקח לי את הזמן ואני מכיר ושולט שם, אז בסדר, סדר גודל ואני, של שנה, שנתיים.
ואני כמשקיעה. אני באה אליך עכשיו כמשקיעה.
נכנסת רק לאחר שאני סיימתי את התהליך הזה.
כן, אבל כמה זמן אני עכשיו נותנת לך את הכסף, ואני רוצה עליו תשואה, אמרנו, זאת הכנסה פסיבית. תוך כמה זמן אני יכולה להתחיל לראות הכנסה פסיבית?
שאלה מצוינת, זה תלוי איזה סוג השקעה נכנסת. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בגלל זה אמרתי שאנחנו נקצר את השאלות של המאזינים פה. שאלה מצוינת, אנחנו נתייחס אליה, יש כאלה שזה מ-day one, ויש כאלה שזה לוקח זמן, זה תלוי בסוג ההשקעה שתכנסת.
אוקיי. שאלה אחרונה, מה בעצם כולל הליווי שלך? זאת אומרת, מאיזה נקודה, אמרנו שאתה לא עורך דין, ואמרנו שאתה לא יועץ השקעות, אז מה כן?
אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך, על סוגי הפרויקטים שאנחנו עושים. אנחנו מלווים משקיעים, ואנחנו עושים פרויקטים בעצמנו שבהם הם משקיעים. תלוי איזה סוג משקיעים הם, אוקיי?
אוקיי.
הם משקיעי הלוואה, הם משקיעים שותפים. אנחנו נדבר על זה, זה קצת יפשט את התשובה שלי. קצת קשה לי לענות על זה כרגע, אבל בגדול,
אוקיי.
אנחנו עושים הכל. זאת אומרת, אנחנו מלווים משקיעים לפרויקט שהם לכאורה עושים אותו לבד ונשארים איתו אחר כך. אנחנו מכניסים משקיעים לתוך שותפויות שלנו, מכניסים משקיעי הלוואה לתוך פרויקטים שלנו. אנחנו עוסקים גם בבדיקת חוזים מבחינה עסקית, לעשות לזה את הדיו דיליג'נס העסקי, אנחנו בודקים חוזים, אפילו שיעורים פרטיים הגיעו אליי אנשים, באמת, ואני אגב מאמין בזה יותר מלבדוק למישהו חוזה, אני מאמין בלתת למישהו חכה ולא דאג. זאת אומרת, פעם אחת שאני יושב איתו, 3-4-5 שעות, מלמד אותו איך בוחנים עסקה, מפה הוא לוקח את זה בעצמו לבד, ואני לא צריך כל פעם לבוא ולבדוק לו חוזים. והיו לי הרבה אנשים שלאחר שהם סיימו את זה, הם בעצמם פסלו עסקאות כי הם הבינו כמה הם מסוכנות.
אוקיי. מעולה. אז אולי נתחיל ב... איך אנחנו פוסלים דברים, סיכונים, טעויות נפוצות, איך נמנעים רגע אחד מכל הבררה?
כן, רק עוד שאלה אחת אחרונה שעלתה ברשותך,
אוקיי.
מהפעם הקודמת, איש חיל אוויר, כן? אז
אוקיי.
אני עושה תחקור תמיד לכל דבר.
אוקיי.
ולאחר ששלחתי לאנשים את התוכנית והם הקשיבו, הדבר שהכי עלה חזק, מעבר לשאלות האלה, עלה, אני חושב, מ-80% מהאנשים, זה שהם היו צריכים להקשיב לתוכנית פעמיים או שלוש, עד שהם הבינו. זאת אומרת שאנחנו דחסנו שם המון חומר, המון מידע, חשוב מאוד, אבל בשעה הכנסנו בערך תחולה של סמסטר. ולכן שהמאזינים לא צריכים להרגיש לא נוח או לא בסדר, הם צריכים לשמוע את התוכנית הקודמת 3 פעמים, אחרי הפעם השלישית, הכל מובן והכל מסתדר.
ואם לא, אז אתה פה.
ואני פה. ומה שאני לוקח אגב לתוכנית הזו, זה להתחיל קצת יותר מלמטה, קצת יותר לאט, קצת פחות מקצועי, ולהשאיר את זה ברמה קצת יותר בגובה העיניים, ולשם אני אכוון התוכנית.
בסדר, בשביל זה יש לנו ערוץ יוטיוב, כנסו לערוץ היוטיוב, תשמעו את הסרטון גם פעם, פעמיים, שלוש, כמו שהחברים של יוסי אמרו, ואם החברים של יוסי אמרו, אז הם בטח יודעים.
כן, יאללה. ואנחנו נתחיל במה ששאלת, שהוא, אני חושב שזה הלב של התוכנית הזאת. זאת אומרת, אנחנו נדבר היום בתוכנית על סיכונים, ואחרי זה נדבר על סוגי השקעות וכולי. אני, יש 10 סיכונים, אני קורא להם 10 הדיברות של המשקיע בנדלן, שרוב מתחקור שלי, תקלות שקרו בעולם הזה, אלו הדברים שמשקיע, יזם, אגב, גם יזמים, צריכים לשים לב אליהם, כי שם הם נופלים. בוא נתחיל בסיכון או בטעות הנפוצה הראשונה. אנשים הולכים ליזם X, ורוכשים נכס במחיר מופקע.
אוקיי.
אני אסביר. אתה הולך ליזם מסוים, והוא מבטיח לך ללוות אותך באיזשהו פרויקט, ומראה לך איזשהו בית, ומוכר לך אותו ב-$100,000, והבית הזה נותן תשואה של 12%, $1,000 בחודש. נפלא.
אוקיי.
מה שאתה לא יודע, ושוב, אני עושה פה הכללה, או זה לא הכללה, אלא אני ממקד את הסיכונים, מה שאתה לא יודע זה שהוא רכש את הבית חודשיים קודם, או רוכש אותו עכשיו ב-$50,000, משפץ ב-$10,000 ומוכר לך ב-100.
אוקיי. אוקיי, איך אפשר לדעת את זה?
אנחנו נדבר על איך אפשר לדעת. א', צריך יזם אמין, ב', אתה יכול, חלק ממה שאני נותן כהרצאות ותהליך לימודי, איך אתה לומד את זה? יש שקיפות בארצות הברית, צריך לזכור את זה, יש שקיפות, אפשר לדעת הכל. אתה יודע בכמה הבית מוצע, אם גם המספר הזה לא מופיע, אני יודע ללמד אותך איך להסתכל על זה, אוקיי?
אוקיי.
ואם זה לא מעניין אותך, לפחות תפנה שמישהו יעשה לך בדיקה של הכדאיות העסקית של הפרויקט הזה.
אוקיי. אז זה דבר ראשון, לראות בכמה...
נכון, נפילה ראשונה, סיכון ראשון של אנשים שהם קונים הרבה מתחת למחיר השוק, ובהמשך...
הם קונים מעל מחיר השוק.
הרבה מעל מחיר השוק, ובהמשך, כשמאיזושהי סיבה הם רוצים למכור את הבית, פתאום הם מגלים שהבית שהם קנו ב-$100,000, הם יכולים למכור אותו אולי ב-50. $100,000, סליחה. אולי ב-$50,000.
כן.
ומפה מגיע הצער הגדול, וזה... חלק ניכר מהתקלות זה.
ברור.
הסיכון השני זה הבטחת תשואה. יש יזמים... היום זה, אני חושב שזה אסור על פי חוק לפרסם תשואה בעיתונות הכתובה וכולי, אבל גם בפגישות עם יזמים, יש סוגיה של הבטחת תשואה.
אוקיי.
בגדול, אני אכליל פה ואומר, כל מי שמבטיח לך תשואה גבוהה, מובטחת...
מה זה גבוהה?
12%, 13%, 15%, בסדר? 10%. אם היא מובטחת, אני מבחינתי נדלקת פה נורה אדומה. למה? כי בעולם הנדלן, כל כך הרבה יש בלתי צפוי, שזה לא הגיוני, בטח אם התשואה היא גבוהה. נחזור לדוגמה המספרית ממקודם. אותו בית שהיזם קנה ב-$50,000 והשקיע 10, הגיע ל-60, ומכר לך אותו ב-100, אגב, הוא לקח חוץ מזה עוד 10 או 15 עמלת ניהול של הזה, אז הוא כבר ברווח של 15 ועוד ברווח של 40 עליך, אוקיי? הוא מבטיח לך 12% תשואה, $1,000, הוא גם מתחייב לך חוזית.
שאלה לכמה זמן?
נניח לשנתיים.
אוקיי, אז הוא יכול...
בפועל, הבית הזה מכניס רק $500, הוא מכניס רק 6% ולא 12. זאת אומרת, אתה משלם לעצמך. זאת אומרת, אם הבית מכניס $500 בחודש, הוא באמת יעמוד במילה שלו, הוא ייתן לך את $1,000 בחודש בשנה, או בשנתיים, או בשלוש. בואי נניח ששנתיים.
כן.
אז מה הוא הפסיד, לכאורה אותו יזם? הפסיד $500 כפול 12 חודשים, זה $6,000. כן. כפול שנתיים, $12,000.
שהוא הרוויח.
הוא הרוויח כבר 40 ועוד 15. ולכן, מה קורה? אתה משלם לעצמך, אתה פשוט לא יודע את זה.
אוקיי.
ביום שהוא ינתק מגע או החוזה יסתיים, תום תגלה שאתה לא מרוויח את האחוז בחודש של $1,000, אלא רק 500. ואז תגיד, רגע, זה לא משתלם לי, ואז אתה בא למכור, אתה מגלה שאין לך $100,000 שהשקעת, אלא רק אתה מקבל 50.
אבל לא יכול להיות מצב שבו כעבור איזשהו פרק זמן... לא יודעת, הייתה ירידה בשוק, יש בעיות, יש דברים כאלה, ואז יכול להיות
ש... אלה דברים טבעיים. זאת אומרת, אם הוא מוכר לך את זה, עלה 50, ועוד 10 לשיפוץ זה 60, והוא גובה עוד 10 או 15 על הניהול, 75 או 70, זה בסדר. ואם זה עלה או ירד, זה בסדר. כל עוד יש שקיפות מלאה, וכל עוד הנתונים האמיתיים מוצגים. חלק מהבעיה של האנשים זה שהם... אחד, חוזרים לקנייה במחיר מופקע, הם לא יודעים שזה מה שקרה, ושתיים, הם הסתנברו אחר תשואה שהיא מובטחת, לשנה, כן. שנתיים או שלוש. ורוב, אם אני יכול להגיד, בערך 80%, זה בעצם אנשים נופלים בדברים האלה.
מה שאתה אומר בעצם זה שדווקא בארצות הברית, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, לדברים האלה יש היסטוריה ואפשר לבדוק אותם, רק צריך לדעת איך.
יש אתר לדוגמה, שאתה מזין את הכתובת של הבית, ואתה יודע מה התשואה על הבית, כמה היא מכניס בחודש. מספיק שהוא היה יודע את המידע הזה, היה מקליד את המספר של הבית, את הרחוב ואת המיקוד, והיה יודע שזה $500 ולא 1,000. והיה יודע שהשווי הוא 50 ולא 100.
איך אני יודעת שהאתר הזה אמין? סתם אני אתן לך דוגמה. אתה יכול לעשות הר הכסף, נגיד אתה עושה בגוגל, והרבה פעמים אתה מקבל כישורים שהם ממומנים או פרטיים, וזה לא האתר הממשלתי.
נכון.
אז גם פה אני מניחה שאתה יכול ליפול על דברים
פחות, שהם... נכון. ולכן, שוב, באותה הדרכה שאני עושה, ובאותה צריך... בדיקה, אני נותן את האתרים האמינים. האתרים שהם לא מטעם, מה שנקרא. וגם יש כמה, זאת אומרת, אפשר גם להשוות ביניהם. אז אם אותו אחד היה בודק בשלושה אתרים, מגלה שזה אחד אומר $480, $520, מבין שזה אזור ה-500, מבין שכשמציגים לו את זה $1,000 בחודש, יש פה בעיה. אותו כנה לגבי השווי. אתר אחד אומר $48,000, אתר אחר $52,000, הוא מבין ש-100 זה לא.
כן. הבנתי. אז אתה אומר, בכל מקרה, יש איפה לבדוק וכדאי לבדוק, ואתה לא יכול להסתמך רק על מה שאומרים לך.
נכון.
טוב. אז טעות מספר 3?
טעות מספר 3. בוא נניח שהיזם הוא בסדר ואמין ונותן לך את המספרים הנכונים. אנשים או משקיעים מסתנברים מצועה גבוהה.
אוקיי.
וצועה גבוהה מדי היא מסוכנת. למה?
זה לא מה שאמרנו בשתיים?
לא, קודם זה הבטיחו להם צועה, ההבטחה של צועה קבועה. קבועה.
אוקיי.
פה אני בא ואני אומר, צועה היא פונקציה של שווי של בית. מה הכוונה? נניח שקנית בית של $600,000, בגדול הצועה שלך תהיה, אני סתם זורק, כן? גרוסו מודו, 6%.
אוקיי.
אם קנית בית זול יותר, ב-300, חצי ממנו, הצועה שלך כבר עולה ל-8%. ואם אתה קונה בית יותר זול, ב-$150,000, אתה כבר ב-10%.
אגב, גם בישראל. אבל איפה זה נעצר?
אגב, גם בישראל. את קונה דירת 3 חדרים, את מרוויחה X. אם את קונה דירה ב-2.5 מיליון, את מרוויחה לסכום מסוים. ואם תקני ב-5 מיליון, כנראה לא תרוויחי כפול, אלא טיפה פחות. השאלה שלך, איפה זה נעצר, זו השאלה המצוינת.
אוקיי.
כי הגענו כבר לצועה, נניח, של 10% על בית של $150,000. עכשיו, אם הולכים וקונים בית של $50,000, אתה יכול להגיע ל-25% ו-30% תשואה.
יאללה, נהדר.
גרוע. למה גרוע? ולכן אני אומר, אגב, וכל זה עם יזם אמין, שעושה עבודה אמינה, ועושה את השיפוץ שהוא אומר, וקונה במחיר שבאמת נמצא, זה המחיר האמיתי וזה השיפוץ האמיתי. למה אני אומר להיזהר מזה? ולמה אני אומר להיזהר מהצועה הגבוהה על רכישה של בתים? כיוון שהבתים האלה יהיו באזורים, ועכשיו אנחנו נעשה משהו שהאמריקאים לעולם לא עושים. אמריקאים מאוד פוליטיקלי קורקט.
ברור.
אוקיי, אנחנו קצת פחות בישראל. סליחה. יש מה שנקרא בארצות הברית war zone. אזורי מלחמה.
עד כדי כך?
או הודס, בוודאי.
כן.
כל מי שרואה סרטים.
הודס זה נכון.
הודס ו-war zone. זה אזורים שיש לך שם סוחרי סמים והרמה הנמוכה. אני כרגע לא נכנס לא לצבע אור ולא לגזע.
לא, בסדר.
אזורים בעייתיים מאוד. יפה. באזורים האלה הבתים מאוד זולים. והצועה שם היא גבוהה. לפי מה שאמרנו. זה מה שיוצא. אממה, לך תגבי שם את הכסף.
הבנתי.
גר שם מישהו שהסוכן פוחד ללכת לקחת מאוד את הכסף. בסדר? ולפעמים גם השריף פוחד להיכנס לשם. אנחנו מכירים את זה ויש גם בארץ מקומות
נכון,
כאלה. בסדר?
נכון.
ולכן יכול להיות שאתה תקבל אותו יזם בא מחוסר ידע או מתום לב או הוא חדש בתחום והוא נכנס וביחד רוכשים בית ועושים לו שיפוץ. לי היה דוגמה שאני באיזשהו שלב ניסיתי כי זה באמת מסנבר. זה מספרים שהם...
מטורפים.
והמתווכת שלי אחרי שהיא הייתה שם חזרה ולא היה לה רכב. אז אתה לא רוצה שזה מה שיקרה לאנשים שלך.
טוב שהיא
אוקיי?
חזרה.
ובמקום אחר היו יריות. ולכן אני אומר, גם אם זה רץ חצי שנה, שנה והכל פיקס, פתאום הפסיק לשלם, פתאום הוא עוזב ולא אומר
פתאום
לך.
פתאום הוא לא חוזר יותר המתווך. הוא...
בדיוק. קרו גם דברים כאלה. ולכן, וגם אגב, הבתים האלה הם עם רמת התחזוקה הנמוכה ביותר הקיימת. הם בתים
אבל...
מפול. ואז ההוצאות שלך, גם אם הכל בסדר ולא יורים שם, ואין שם, לא פתחו שם מאורת סמים, התחזוקה שלך, אם אתה מקבל שם $500 או $600 בחודש, ועל הנייר זה צועה מאוד גבוהה, אתה רק לתקן פה את השירותים, ושם את הברז, ופה את הצינו, אתה נכנס לבעיה.
רגע, אבל מכיוון שאני חכמה, והייתי בתוכנית הקודמת,
כן.
אז אמרת שאחד הדברים, אפרופו שקיפות, אחד הדברים שאפשר לבדוק אותם, זה רמת פשיעה.
מדהים.
נכון? איך הקשבתי?
מעולה, הקשבת מעולה.
נהדרת.
נכון. ולכן את זה, אגב, אתה יכול לבדוק בעצמך. יש מפות של פשיעה, ואתה רואה לפי צבעים, לפי מפות חום כאלה, איפה הפשיעה גבוהה יותר, ואיפה שהיא נמוכה יותר, ותהיה הלימה מוחלטת בין המחירים לפשיעה.
ויש...
תהיה גם עלייה גם... הלימה מוחלטת, גם אפשר לבדוק את זה לפי ציוני בתי הספר. בארצות הברית כל בית ספר מקבל ציון,
okay.
ש-10 זה הגבוה. אז okay. בית ספר עם ציון 10, כנראה לא תמצא שם בית ב-$50,000, והפוך.
ואז אני רוצה לשאול אותך, שוב, זה הרי עניין של מינונים, ברור שאני רוצה להיות באזור הירוק ולא באזור האדום.
נכון.
השאלה אם יש איזושהי מידה של משחק, או שאתה אומר תמיד תהיי בירוק.
תראי, בסוף את לא רוצה ללכת על משהו שהוא לא סופר בטוח ולהרוויח
אוקיי.
מעט.
אוקיי.
אבל אני גם אומר, יש את הקיצון של הסופר לא בטוח ולהרוויח הרבה, צריך למצוא איפשהו את שביל הביניים.
צהוב כזה.
בדיוק, ולכן אני אומר, הנקודת עבודה הנכונה מבחינה יזמית, מבחינה עסקית, היא איפשהו סביב ה-100,000 ומעלה. זאת אומרת, אני אוקיי. לא הייתי מתקרב לבית, וזה כמעט לא משנה באיזה שכונה, באיזה שוק בארצות הברית, ששווי הנכס הוא פחות מ-$100,000. זה ככה ככלל אצבע.
אוקיי.
כמובן שבשוק מסוים יהיה war zone גם באזור 150, ובמקום אחר יהיה באזור ה-80. אבל בגס, אם את לוקחת $100,000 ככלל, זה איזשהו מדד...
זה הכלל אצבע טוב, אתה אומר.
בדיוק.
אוקיי. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, כי הזמן אף לנו.
לגמרי.
אברהם טל, הימים עוברים, וגם הזמן. כן. אז נשמע את אברהם טל ונחזור.
אם תלכי לי בשנייה עולמי קרוס ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו הימים עוברים והשנים רצות ואיפה את ואני באמת ילדים הולכים אמהות בוכות תגידי מה פה חשוב באמת כמה נתעסק עוד בכיף וכמה נתעכב עוד על השונה ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת.
אנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם יוסי גולן. היינו בתקלות, סכנות שיכולות לקרות, ואנחנו במספר 4 נראה לי.
נכון, נכון.
אז אני איתך.
רק לפני זה, כל מה שאני מעלה פה זה אירועי אמת. זאת אומרת, זה דברים okay. שקרו, בעיקר דברים ששמעתי מהרבה מאוד אנשי קבע, פורשים. אני אספר שבשנתיים האחרונות אני ליוויתי הרבה מאוד פורשים באירועים של סוג של תקלות, נוכלויות, you name it. זה התחיל משניים, שלושה, זה גדל וגדל, עד שזה כבר פשוט, זה לא להאמין כמה כמויות של בעייתיות יש, ולכן היה לי חשוב להקדיש את התוכנית הזאת באמת לסוגיה של סיכונים ותקלות, כדי שאנשים ידעו להימנע מהם.
כן.
טוב, הגענו לנקודה הרביעית. שזה בעצם לא מבצעים בדיקת כדאיות נכס.
אוקיי, מה זה
יש,
אומר?
יש המון פרמטרים, זאת אומרת, האקסל סופג הכל, אוקיי?
אוקיי.
ואתה צריך לבדוק כמה האקסל נכון, זאת אומרת, לדוגמה, אתה נכנס והאזור שאתה נמצא בו הוא פלאט זון. פלאט זון זה אומר אזורי הצפה. ארצות הברית משופעת בגשמים, סופות וכולי, ויש אזורים שהם מוגדרים אזורי הצפה, חלק עצום מארצות הברית, בסדר?
אוקיי.
והנכס שלך יכול לשווק חיים. ולכן זה גם סוגיות משפטיות, עוד מעט נדבר על זה, אבל יש לזה עלויות. עכשיו, אם אתה לא מתייחס לזה, אתה לוקח סיכון, אם אתה כן מתייחס, זה שורה בכסף, זה שורה באקסל, זה עוד עלות. זה עוד עלות לביטוח, שצריך להוסיף, ואז האקסל יתחיל להיות יותר אמיתי. להסתכל על חישובי הרווח האמיתי, יש המון, יש כאילו התעלמות. או מסתכלים באיזה סוג של משקפיים ורודים, והאקסל הוא לא אמיתי. יש הוצאות שקורות. יש אורך חיים, אורך חיים, למתקן חימום מים, לדוד, לגג, יש אורך חיים.
להכניס בלטמים.
זה לא בלטמים, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. הדברים האלה יקרו. חוץ מזה צריך לשים גם בלטם, אבל יש דברים שאתה יודע שמחמם המים מחזיק 10 שנים, ואם הוא בן 9, כנראה שבשנה, שנתיים קרובות, צריך להחליף אותו. גג מחזיק 25 שנה. הגג, האינספקטור אומר שהוא הגיע לסוף שנותיו, הוא כבר 27, 8 שנה, הוא כבר כולו מתקלף. יש לך פה הוצאה של $15,000. זאת אומרת, אם אתה לא נערך לזה, ואתה לא מכניס את זה לאקסל, ופה אנשים לא מבצעים בדיקת כדאיות נכונה, ומגלים את זה בהמשך, ואז כל האקסל, מה שנקרא, מתחרבש לנו.
אוקיי.
הדבר החמישי, הם לא מבצעים בדיקה משפטית.
אבל אמרת שיש עורך דין...
נכון, אבל...
מטעם.
נכון. אבל אגב, עד להגעה לעורך דין מטעם, אתה מבזבז הרבה מאוד כסף, לא חבל? עד שאתה מגלה שיש בעיה, אתה יכול לגלות הרבה דברים עוד קודם.
ואז מה, אני לוקח עורך דין משם?
וגם אני... את מדברת על הנכס עצמו. אני מדבר על החוזה מול היזם.
אוקיי.
אוקיי? אם לא החלטת ולא בדקת, אתה לא יודע מול מי אתה עושה את החוזה. אתה עושה את זה מול הבן אדם, מול חברה, מול החברה שלו. האם הוא באמת הבעלים של מה שהוא אומר שהוא? מקרים ותגובות לכל מיני דברים. מישהו רציני צריך להסתכל ולהגיד לך, תקשיב, אתה חשוף פה. אתה חייב לגדר את עצמך. לא מדבר על הרכישה עצמה, מדבר אתה אל מול היזם בישראל, אל מולי.
זאת אומרת, זה עורך דין בארץ.
נכון. Okay. עורך דין, או יזם אחר שמבין עניין, אני עושה את זה לאנשים שהם הולכים ליזמים אחרים. אני בודק ואני אומר לו, אין לי בעיה, אל תעשה אצלי, או זה בסדר, כבר, יש אנשים שכבר נרשמו, הם כבר בתהליך, הם כבר העבירו כסף, ואומרים, תקשיב, אני יוצא מזה, אני מפסיד כסף. אז אנחנו מנסים למזער לו את הסיכונים, להכניס כל מיני אלמנטים שיגדרו לו את הסיכונים, ולכן גם הסוגיה הזאת, וכמובן יש עורכי דין בארץ שמתמחים בעולם תוכן הזה, שלדעתי זה השקעה מבורכת לבוא ולהיכנס ולעשות את זה דרכם.
אוקיי. שש.
הדבר השישי, זה משהו שרק בישראל בגדול יש את התקלה הזאת.
רק בישראל.
כי רק אנחנו כאלה, וזה טוב שאנחנו כאלה, אבל אנחנו צריכים לדבר עם האני שלנו הפנימי. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הכל לבד.
אוקיי.
ואני יכול לבד, הוא מקור הצרות. פה.
למשל.
לדוגמה, אם אתה לא יודע שאתה צריך, נניח אתה מבין מעולה בנדלן, אתה היית פה יזם בישראל ועשית ובנית, ואתה מבין איך מניחים אבנים וכמה ברזל צריך, אתה יודע הכל. אוקיי? אבל אתה לא יודע שאתה צריך לעשות ביטוח טייטל, זה אומר שאם פתאום מתגלה שיש איזה חוב לעירייה של 70 אלף דולר, אתה צריך לשלם אותו. עכשיו חסכת על 800 דולר ביטוח טייטל, 1,000 דולר ביטוח טייטל, ועכשיו תפסיד 70 אלף דולר. עכשיו, לפעמים אתה גם לא יודע לשאול, מה לפעמים? רוב המקרה, אתה לא יודע לבקש את זה. או לדוגמה,
כי אתה אומר, זה דברים שלא קיימים פה.
לא קיימים בארץ, נכון.
ולכן אין לך
יחדה. או ביטוח על הבית נגד הצפה, לדוגמה, כמו שדיברנו קודם. אתה לא יודע, לא עשית, זה אמנם רק 400 או 500 דולר. היית עושה את זה, לא היית יודע. אבל
וגם
אתה לא יודע.
וגם מי עושה פה בארץ ביטוח נגד הצפה, בדיוק. אתה עושה איזשהו משהו.
בדיוק. ולכן יש המון סוגיות משפטיות. אני אתן דוגמה. אפילו לוודא שהיזם שאתה עובד איתו, ויש המון יזמים מתחילים, הוא יודע את העבודה שלו. לדוגמה, יזם בדרך כלל קונה את הנכס על שמו, בסדר? Okay. או על שם איזושהי חברה שלו, ואחרי זה מעביר אותה אליך. ברגע העברה, חוקית בארצות הברית, מבחינה משפטית, הטייטל הוא רק על השם שהיה במקור. העברת את הבעלות למישהו אחר, נמחק הטייטל. זאת אומרת, אתה הופך להיות חשוף לגמרי. להגיד לך שהיזמים שעובדים בארצות הברית מכירים את זה, אולי 40%.
אוקיי. בסדר? שזה אומר שאתה צריך בעצמך לעשות טייטל.
אתה בעצמך צריך לדעת שלפחות היזם שאתה עובד איתו יודע את זה. עכשיו נכון, אני מפיל פה חלק מהמשימות של היזם על האנשים, כי אני לא יודע למי הם פונים. ולכן כשאני עובר איתם על הדברים, אני מוודא שהם לפחות שואלים את השאלות הנכונות. מוודאים את הדברים שהם הבסיס. לא אגיד אפילו להצלחה של פרויקט, אלא לחוסר התרסקות של פרויקט.
אוקיי.
סוגיית האביקשן, סוגיה של פינוי.
פינוי.
האם אתה נמצא במדינה שלא ניתן לפנות אנשים? אתה מבין שעכשיו יכול להיכנס לך פה מישהו לכמה שנים ואתה לא יכול לפנות אותו? אז כל האקסל המדהים...
כאילו מה, הוא סוג של דייר מוגן?
לא, זה סוג, דיברנו על זה, על מדינות כחולות אדומות, ורוב המדינות הדמוקרטיות יש בהן סוג של... שמירה על הדיירים, הם פרו-דיירים, הם לא פרו-משקיעים, אוקיי? בשונה מהמדינות, שוב, אני עושה הכללה, אבל
בו.
המדינות הרפובליקניות הם יותר פרו-משקיעים, הם יותר...
שוק חופשי,
והם יותר דמוקרטיות, יותר סוציאליות. אז הם שומרות, אומרות, אין לבן אדם כסף לשלם, אז הוא לא ישלם, כמו בקורונה. נתנו להם לא לשלם. עכשיו, אם אתה ב-4,500 דולר על הבית משקנת, בסדר? לקחת מינוף, או בארץ, או בחו"ל, לא משנה. ועכשיו לא משלמים לך שנה, אתה ב...
בעיה.
נניח שהיית אמור לעשות שם 12%, 7%, זה לא משנה. אתה לא, המספרים לא רלוונטיים. אם מישהו לא בדק, מה המשמעות של אביקשן בקאונטי הספציפי הזה, במדינה הספציפית הזאת. ועוד חלק מהאני יכול לבד, יש הרבה מאוד נכסים שנמכרים בארצות הברית, שהם בפורקלוז'ר, אוקשנים, שזה סוג של מכרזים, שאתה יכול להוציא מחירים מאוד מאוד זולים. אין לך מושג מה מתחבא שם בפנים. כי זה לדוגמה מגיע בלי טייטל.
אוקיי.
אז זה אומר שאתה רואה בית של מיליון דולר, וניגשת למכרז, ולקחת אותו ב-300,000. עשית עסקת חייך בוננזה.
אוקיי.
רק מה שאתה לא יודע, שלבית רובץ חוב של 800,000 דולר. עכשיו, congratulations, אתה האונר של חוב של 800,000 דולר. את מבינה? עכשיו,
זה משהו שאין דרך לדעת את זה.
אין דרך לדעת, אלא אם כן, איך אני אגב רוב הזה לא ניגש לאוקשנים כאלה, או לפורקלוז'רים כאלה, אלא אם כן אני לפני כן מאתר, אני יודע מתי הוא קורה, קופצים לי ליומן התראות שזה יהיה בעוד שבועיים, עוד שלושה, אני משקיע מכספי שלי, הולך עושה לזה טייטל, טייטל סרצ', יודע מה החוב, עכשיו לצורך אני יודע שיש שם חוב של 200 אלף דולר, והבית הזה שווה לי גם 500, אז אני מציע 300, אבל אני יודע מה להציע, מי שלא יודע את זה יציע את ה-500, ויפול. אז אני יודע לעשות דברים לבד, הוא לא, והוא מאוד 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 מסוכן.
אוקיי.
טעות מספר 7, הערכת זמנים.
או.
כן. צריך להבין, זה נדלן. בסדר? זה אמנם לא ישראל, ודברים הרבה יותר פלואנטלי, הרבה יותר מהירים, אבל כל תוכנית היא בסיס לשינויים. ואם אתה רוצה להשקיע, ויש לך 100 אלף דולר, והלכת ליזם, לתוכנית שמתוכננת ל-8 עד 12 חודשים. ובתום ה-12 חודשים האלה אתה חייב את הכסף ל-X. חתונה של הילד, לדירה שקנית, לא יודע מה, אוקיי? ואתה אומר, אוקיי, הערכה היא בין 8-12, סבבה, נכנס. בקל, זה יכול להגיע לשנתיים. למה? ככה. בסדר, אני אתן לך דוגמה, פרויקטים שלי, שתוכננו לשנה ונגמרו בשנתיים. למה? באמצע נכנסה קורונה. היה איסור, אם את זוכרת קצת אחורנית, היה איסור לצאת לעבודה. הפועלים שלי לא יכלו לצאת לעבודה.
כן.
ישבו הבית, על פי חוק, אסור היה, הסתובבו ניידות ברחוב. אז עכשיו אני תקוע חצי שנה, לא עובד. אז מה עזר ש... ולכן אני אומר, כל תוכנית היא בסיס לשינויים, צריך לבוא מודעים לזה. והטעויות של אנשים זה שהם לא מודעים לזה. או אם הם עושים איזשהו ניתוח אקסלי או ניתוח תזרים מזומנים, והם בונים על לוחות זמנים, הלוחות זמנים יכולים להתעכב. אתה מתכנן שבעוד שנה תתחיל לייצר הכנסה פסיבית X, וזה יהיה רק בעוד שנתיים. עוד שנתיים וחצי, גם זה קורה. בסדר? ואם אתה לא ערוך לזה, אתה בבעיה.
כן, לא לבנות על דברים מיידיים.
בדיוק. אני ככלל אצבע, הייתי מכפיל כל הערכה. אם אתה יודע זמנים. לעמוד בזה, מצוין, תיכנס לזה. אם אתה לא... אגב, זה כמו שוק ההון. אתה לא יכול להיכנס לשוק ההון לשנה ולהחליט שבתום שנה אתה יוצא. אין לך מושג מה יהיה. בדיוק תהיה ירידה ואתה לא יכול לצאת, לא רוצה לצאת וכו'.
כן, נקודה חשובה.
הנקודה השמינית היא יזם לא מקצועי. ולצערנו יש כאלה.
ברור.
חלקם יודעים שהם לא מקצועיים, ובכל זאת עושים פעילויות על חשבון כספים של אחרים, מה שנקרא OPM, Other People's Money, וחלקם לא יודעים. זאת אומרת, הרבה נתקלתי, כמו שדיברנו קודם, על פלאט זון ועל ביטוחי טייטל שלא עוברים, או על ביטוח שאם אתה לא תחת השם שלו, אז גם אין לך ביטוח בכלל לבית, ואם אחר הבית נשרף, אין לך, אין לך כלום. אם זה לא רשום עליך, היזם שלא יודע את זה, הוא לא רק, הוא מסכן את, את המשקיעים שהשקיעו אצלו עכשיו $500,000.
איך אני יודעת מה יודע היזם?
בעיה. בעיה. לא יודע. אתה יכולה לשאול אותו.
הוא לא יגיד שהוא לא יודע.
את יודעת, אני יכול להסביר לך איך מייצרים את הסולם לצאת מהבור הזה, איך בונים מדרגות בבור שנכנסת אליו כדי לצאת ממנו, אבל בואי ננסה לא להיכנס אליו. זאת אומרת, האמירה הכללית שלי, חבר'ה, תעברו על אותם 10 טעויות, 10 סיכונים, תנסו להימנע מהם. בסדר? איך אומרים? חכם לא נכנס לבור שטיפש, שפיקח יודע לצאת ממנו. ולכן אני אומר, בואו ננסה להגיע ליזמים, לא אליי, לאחרים. יש המון יזמים מקצועיים, המון, בסדר? ויש לו. ולכן צריך לדעת לברור. איך בוררים אותם? לא יודע.
תחפשו, הנה, זה משהו שאין לך תשובה.
אין לי תשובה. זה לא, אני כן יודע להגיד שאין הלימה בין הקומה במשרד נמצא, בקומה 28 במגדל X, לבין האיכות של היזם.
זה נכון גם לגבי עורכי דין.
זה בכל המקומות. להפך, דווקא במקומות האלה, מישהו צריך לשלם על המשרד ועל הפקידה ועל הקפה ועל הקומה הגבוהה ועל הארנונה, וזה לא מה שמוגדר כלין, רזה. זה לא לין, ואתה משלם את כל זה.
ברור, ברור. טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית, ברירה. נשמע את שמעון בוסקילה עד שהדרך תיגמר, כי תכף גם נגמר הזמן. ואז נחזור לחלק האחרון של התוכנית. אז עד שהדרך תיגמר.
מה ניסיתי להיות
לא בנוי מאשליות. לאהוב אותך זה לא פשוט וגם כואב, עכשיו את עוצרי את הבלב. בעולם חסר מנוח, אהבה היא כוח, ואהבתי אותך. את כל הטוב אני לא שוכח, ועל הרע סולח, ואהבתי אותך. מה שיהיה חודש ושבוע ולא עובר, לפעמים אני אוהב אותך יותר. להתעורר זה קצת כואב. בעולם חסר מנוח, אהבה היא כוח, ואהבתי אותך. את כל הטוב אני לא שוכח, ועל הרע סולח, ואהבתי אותך. מה שיהיה מה שיהיה
אז אנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שככה רצה לנו מבחינת זמנים.
בהחלט רצה.
ואנחנו רוצים לסיים את הטעויות.
כן, אני אעבור על שתי הטעויות האחרונות יחסית מהר. טעות התשיעית זה, אני קורא לה כללי אחר, זה איזשהו סעיף סל ששם כל מיני דברים שהם כמו חשיפה למטבע זר.
שמה זה אומר?
דולר נפל, נפל מ-4 ל-3 כמעט. אוקיי. זה משמעות, יש לזה משמעות. זאת אומרת, אם היית צריך למשוך את הכסף, השקעת ה-X, הרווחת 10% בפרויקט, אבל הפסדת 15% בגלל שערך המטבע ירד.
אז אתה אומר צריך לקחת גם את זה בחשבון.
צריך לקחת את זה בחשבון. ב' זה סיכונים בהשקעות נדלן. נדלן הוא מסוכן, בסדר? יש פה סיכונים שקשורים לנדלן, קשורים לשוק נדלן, כמו בשוק ההון או שווקים אחרים, או שוק של תבואה, לא משנה, יש סיכונים. צריך גם את זה לקחת בחשבון. והדבר השלישי הוא מיסוי. יש מיסוי. אנשים לא לוקחים את זה בחשבון. יש מיסוי.
מיסוי פה, שם,
פה גם ושם. וגם. יש גם וגם. מה שטוב זה שיש אמנת מיסוי, בין אמנת מס בין ישראל לארצות הברית, ולכן אין סוג של כפל מס. אם זה רווח שהוא הוני, אז זה 25%. חלק אתה משלם שם, את היתרה אתה משלים ל-25% פה. אם זה מס פירותי, אתה צריך לדעת שזה מס פירותי. ואז אתה על 50% או על מדרגת מס שאתה נמצא. זאת אומרת,
שזה מי יגיד לי?
רואה חשבון אמריקאי וישראלי. אגב, כשאומרים אמריקאי, הוא לא יושב באמריקה, הוא יושב בישראל. אוקיי, אבל הוא עבד ב-IRS או משהו כזה, ויש לו את היכולת בעצם לייצג.
אוקיי.
והגענו לעשירי, שהעשירי הוא הכי קשה והכי כואב לי.
כן, ראיתי שאתה מתנשף.
לגמרי, אני כל כך הרבה עסקתי בשנתיים האחרונות, זה נקרא יזם הנוכל. זה שהוא יודע שהוא מכניס אותך לפינה. ואני אמרתי את זה, ואני אומר את זה בהרצאות שאני נותן. אם אתה נופל על יזם שהוא נוכל, לא יעזור מה שאני אלמד אותך. לא יעזור איזה עורך דין תיקח. הוא ייקח את כספך. בסדר? ולכן הרבה הרבה יותר חשוב מכל תשואה, זה עם מי אתה עושה את זה. איך אתה יודע עם מי, אם הוא נוחל או אם הוא ישר, זה כבר אתה אמור לדעת, זה אנשים ש... אני הייתי מתחיל עם יזם שאתה מכיר בצורה כזאת או אחרת ברמה אישית, או שיש לך חבר שמכיר אותו ברמה אישית, ומי שם יתגלגל, בסדר? וגם אולי מתחיל בסכומים יותר קטנים. זה היזם שהוא הכי מסוכן, הם מאוד נחמדים, אני אישית נפלתי. אני אישית הפסדתי כסף בתחילת הדרך, ליזם נוחל, בסדר? הפסדנו שם הקבוצה, זה 4 מיליון דולר.
וואו.
כקבוצה, זה חתיכת סכום, יזם נוחל, נפלנו על זה. מה הצלחנו להחזיר? כמעט שום דבר, בקושי חצי מהבית שלו בארץ, שזה 500 אלף דולר. ולכן לסיכום, כלל אצבע, אין ארוחות חינם, אין סיכוי ללא סיכון, וידע, ידע, ידע. אין לכם, תרכשו אותו. או תרכשו אותו עם מישהו שיודע לעשות לכם את הבדיקה, או תשבו ותלמדו אם אתם רוצים להיכנס לעולם תוכן הזה, שזה צריך מכנסה פסיבית, או קיצור דרך ללכת עם מישהו שאתם סומכים עליו. וגם אז okay. תשאלו.
טוב, אז עד כאן הסיכונים. נשאר לנו ממש מעט זמן.
כן.
בוא נדבר על סוגי השקעה, מה עדיף לנו, איך...
אז ככה, בוא נתחיל רגע בשיטות השקעה. יש שתי שיטות עקריות.
אוקיי.
אחת זה הסכם הלוואה.
אוקיי.
שבה אל מול פרויקט מסוים לדבר זמן מסוים, אתה נכנס כמלווה. אתה מקבל 8% לשנה. אוקיי? זה לא הצועה מובטחת על נכס לאורך זמן. זה פר פרויקט. אתה רואה את האקסל, אתה מבין איך אמורים להגיע לרווח הזה, אתה נכנס ולא משנה מה ביצוע הפרויקט. זאת אומרת, אם הפרויקט הרוויח עכשיו 80%, אתה עדיין מקבל את ה-8% שלך.
בסוג כזה, עדיין אני צריכה לבדוק את כל עשרת הדברים שאמרת?
תמיד, תמיד, תמיד.
אוקיי.
תמיד.
לא, כי כאילו זה נראה לי משהו מאוד מגודר. זאת אומרת, אני לוקחת הלוואה, אני נותנת הלוואה, ומקבלת אותה אחר כך פלוס 8%, לא משנה מה קורה, ואז אולי... לא יודעת, פחות מעניין אותי מה קורה עם הנכס.
נכון, זה הרבה יותר פסיבי. גם מבחינה מיסויית יש לך פה סוגיה שאת זה הלוואה בישראל. היא כנראה, שוב, אני לא רואה חשבון, אבל היא כנראה ממוסה רק ב-15% בישראל, ואתה לא צריך להתעסק בכלל עם ארצות הברית, לעומת רווח עוני בארצות הברית ובישראל שזה 25%, או אם זה פירוטי, אז זה 50%. זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר straight forward והרבה יותר בטוח. זה סוג אחד. אבל שוב, אמרתי, גם אם הפרויקט נניח מפסיד, אתה מקבל את ה-8%. אם הפרויקט מרוויח 200%, אתה מקבל את ה-8%. בסדר? אתה מגדר את עצמך.
אוקיי.
האופציה השנייה, אתה ממש נכנס כשותף בתוך הפרויקט. אוקיי? זה הסכם השתתפות ברווחים. ואז אם הפרויקט מפסיד, הפסדת. הפרויקט הרוויח 8%, הרווחת. הפרויקט הרוויח 200%, הרווחת את החלק היחסי שלך ב-200%. בסדר? אלה שתי דרכים שונות. אגב, אפשר גם וגם. אוקיי? אפשר גם איזושהי קומבינציה של עד אחוז מסוים, זה איזשהי משהו שהוא סגור, מובטח, סתם מניח, עד 8% או עד 6% ודאי, ומעבר לזה, אם הפרויקט עושה יותר, תקבל יותר, ואם עושה פחות, תקבל את השישה בכל מקרה. כן, אפשר מיקס משהו. של זה. אז זה שיטות השקעה, הלוואה ושותפות.
אוקיי.
עכשיו לגבי איזה סוגי נכסים יש. אולי לפני זה. חלק, זה לא בסיכון, אבל הייתי אומר... צריך לדעת לאיזה אזור אתה נכנס להשקעה. אוקיי, זה נורא תלוי גם מה אתה מחפש. אם אתה מחפש, דיברנו על זה בהרצאה הקודמת, האם זה, אתה רוצה רנטל, האם אתה רוצה פליפ מהיר, זה נורא תלוי איזה שוק. בכל מקרה, בכל שוק יש איזשהו ליסטה שאני ככה יעבור עליה בזריזות, למען המאזינים. איך בוחרים שוק להשקעה, או איך אתה מוודא שהיזם בחר שוק נכון למה שאתה צריך. אז אתה צריך שהערך נכס יעלה עם הזמן, יעלה יפה. ינצח את העלייה הקבועה בשוק. אתה צריך שתהיה שם הגירה חיובית, זאת אומרת, דרישת אובר של ביקוש של דירות להשכרה או לרכישה.
שזה היזם צריך לבדוק לי?
נכון. חוזק וגיוון כלכלי שם, זאת אומרת שזה לא יהיה מושתת רק על נפט. אזור שמושתת על נפט, עכשיו הנפט מתרסק, אנשים מבדים שם מקומות עבודה, עוזבים את העיר. אוקיי? שיהיה גיוון. אתה צריך לבדוק רמות הכנסה למשק בית. יש את ה... אני לא אכנס למספרים, ויש את הרמה הממוצעת בארצות הברית, אתה רוצה להיות מעבר לזה, אוקיי, דיברנו על אזורי פשיעה, דיברנו על רמת חינוך, בתי ספר בארצות הברית עם מספרים, אז אני אוהב ללכת ל-9-9-9, זה, שלושת המספרים זה גן ילדים, חטיבה, תיכון וחטיבה, אז 9-9-9 או 8-8-8, אבל אל תלך ל-2-1-2, אחוז פשיעה דיברנו, אחוז תפוסה, כמה מהבתים
מאוכלסים.
אם אתה נכנס לסחירות באזור 30% מהבתים לא מוכלסים, אתה מבין שאתה בבעיה. מצד שני, אם יש אובר ביקוש, 100% ביקוש, אתה מבין שזה מתאים לרנטל. שיהיו שם אוניברסיטאות, מרכזים רפואיים, זה מושך המון המון עובדים ואנשים ולמגורים. צריך להתרחק מאזורים עם סיכון טבע, כמו הצפות, או אזור שהוא מוטל סופות וכאלה.
אוריקנים, כן.
דיברנו על מדינות אדומות כחולות, מדינה שהיא פרו-משקיעה, שהיא באה לטובתך.
כן.
אזורי מזג אוויר שנוחים כל השנה, זאת אומרת, אם יש תקופה בשנה שזה מינוס 30 מעלות, אתה לא יכול לעבוד כיזם, ולכן הפרויקט יתארך. התחלות בנייה, יש עוד המון דברים, אנחנו לא ניכנס, התחדשות עירונית, אבל זה איזשהו קדר, סל של דברים שנדרשים לבדיקה. אז דיברנו על הסיכונים, דיברנו על סוגי, על סוגי השקעה, שיטות השקעה מסוימות, עכשיו נדבר על סוגי השקעה.
אוקיי.
סוגי השקעה מתחלקים, כמה זמן עוד יש לנו? 10 דקות בערך.
קצת פחות, כן.
לשני מקרים. האחד הוא השקעה פרטית, והשני זה מסחרי. תחת הפרטי זה בתים, דירות, השכרה, רכישה ומחירה, דברים כאלה. ותחת המסחרי זה בנייה של שכונה שלמה, של 40 וילות.
Okay.
מולטי פמילי של 300 יחידות. קונדומיניום, שזה סוג של מולטי פמילי, שזה לא מגיע כשלם, אלא אתה יכול למכור דירה, דירה בפרטני. מלון, מוטל,
יש כל מיני...
סלף סטוריג', שזה אחסנה של דברים, ווירהאוסס, מחסנים, כל אלה תחת המעטפת של מסחרי. אז יש יזמים שמתעסקים רק בפרטי, יש יזמים שמתעסקים רק במסחרי, ויש יזמים כמוני שאוהב גם וגם. אגב, אני עושה גם וגם, גם בגלל רמות תשואה שונות, וגם טווחי זמן שונים. זאת אומרת, נכס מסחרי אתה לא קונה לשנה. לוקח לך לייצב אותו, לעשות את זה, זה שנתיים לפחות, זה פרויקטים של 3-5 שנים, okay. ויש אנשים שזה פחות מתאים להם טווח הזמן הזה, ומחפשים פליפ קצר. אז בואו רגע נדבר על הפרטי, ואחרי זה נדבר על המסחרי. בפרטי בגדול, אתה יכול להשביח בית, מה שנקרא באגף פליפ, נקרא פרויקט השבחה. היתרון שלו שהוא קצר, אתה קונה 3 חודשים, 4 חודשים, משפץ, 0.5 שנה, ויוצא למחירה, בוא נאמר, סדר גודל של שנה, אם אין קורונה ואין בעיות, וזה, 8 חודשים אמור להספיק מעל ומעבר, שנה, בסדר? שנה, okay. מקצה לקצה, ואותו אחד שנניח היה לו כסף לשנתיים, אומר, אוקיי, נכנס לשנה, זה, עם המכפיל שאמרתי, כך שנתיים okay. ריסק, עובד לו מצוין, ואז הוא מחליט אם להמשיך לפעם הבאה או לא. החיסרון שזה שוק, זה תלוי שוק משתנה, זאת אומרת, פתאום נכנס לך קורונה, פתאום נכנס מיתון, קנית ב-100, שיפצת ב-50, 150, ואתה רוצה למכור ב-200. ובדיוק נכנס מיתון, אתה לא יכול למכור ב-200, אתה יכול למכור ב-130, רק אז מה, תפסיד?
או שתחכה.
או שתחכה. אז אתה מאבד את הטווח הקצר שתכננת אליה, ולכן היתרון הוא הטווח הקצר, אבל החיסרון שזה הכנסה, שוק שהוא משתנה. ועוד חיסרון זה נניח שהכל היה עבד כמו שצריך. ולי היו משקיעים שבאו והשקיעו, שמו את הכסף שלהם, קיבלו אחרי שנה את הכסף עם התשואה, והוא יופי, יאללה, בוא נלך לבא בתור. עכשיו אני בוחר את הבא בתור בציציות, אני לוקח לי המון זמן, ויש לי, לא יודע מה, 5-10 קבוצות השקעה, אז אני צריך להאכיל את אותם קבוצות השקעה ברגע שהן נגמרות בפרויקט חדש, לא תמיד יש. ולכן קבוצה 1, 2, 3 המשיכה מיידית לפרויקט, קבוצה 4 נדרשה להמתין 0.5 שנה. זאת אומרת שהכסף שלו חזר אליו הביתה והוא ממתין 0.5 שנה. זאת אומרת, יש פה חוסר רציפות. זה טקט של שנה, המתנה. יכול להיות חודשיים, יכול להיות שנה. ואז עוד הפעם, טקט של שנה, המתנה. זאת אומרת, אין פה, זה לא הכנסה פסיבית שאתה יכול לבנות עליה. בסדר? זה הבעיה. בגדול, יש לך יכולת לעשות או שיפוץ או בנייה חדשה. אפשר גם לבנות בית מחדש, מאפס. זה גם טווח של שנה. כאילו, כמה זה נשמע הזוי? בשמונה חודשים אתה מרים בית, אפילו בחמישה חודשים. ושוב, המחירה, ושוב, אבל שוב, זה עם אותן בעיות של שוק משתנה שיכול ליצור לך בעיה.
בוא נדבר על המסחרי, כי יש לנו עוד ממש 3 דקות.
הדבר השני, אגב, בפרטי שהוא חשוב, אולי אפילו נשאיר את המסחרי ולא נדבר עליו, זה רנטל. שאתה קונה בית ומזכיר אותו לטווח הרחוק. היתרון שזה פחות, אתה פחות רגיש למיתון. להפך, מגיע מיתון, הסחירות שלך עולה, מגיע קורונה, ואם לקחת את זה במקום טוב, אז עדיין יש לך סוחרים והכל טוב. הבעיה היא שאם אתה עושה את זה לבד, זה לא פסיבי, כמו מקודם, אבל אם אתה עושה את זה בשורט-טרם רנטל עם יזם, שזה משאיר מספיק בשר לך וליזם, אז היזם מטפל בהכל. אז אם אתה הולך נניח לשורט-טרם רנטל, להשכרה לטווח קצר, כמו Airbnb, והיזם איתך בפנים, והוא חלק מהפרויקט, אז אתה גם מרוויח את הרווח של התשואה של סחירות, זה גם נותן לך הכנסה פסיבית יציבה, אתה גם לא חשוף בגדול לשינויים שקורים אם יש מיתון, אין מיתון, וגם אתה פסיבי לגמרי, ולכן...
כמה פעמים אבל אני אמצא יזם שיכול להתעסק ב-Airbnb הזה?
אין הרבה, אין הרבה. אנחנו לדוגמה כן עושים את זה. זה בינינו זה הנוסחה המנצחת, זה נותן לך את הכל, את כל הטוב מכל העולמות.
לך כם...
לי כיזם.
לא, אבל...
אני עושה את זה גם לעצמי, ואני עושה את זה למשקיעים.
אבל יש לך המון... לך כיזם יש המון עבודה פה.
נכון, אבל התשואה פה היא כפולה. נניח שעל בית כזה, סחירות רגילה, הייתי עושה... $3,500, פה אני עושה $10,000.
בגלל שזה קצרים?
בגלל שזה קצרים. ולכן יש לי פה מספיק בשר, גם לתת לחברה שעושה שם את הצ'ק אין, צ'ק אאוט, לוקחת את כל הציפיות וזה לכביסה בבתי מלון, ממלא, מנקת הבית כל יום וכולי, וגם ליזם וגם למשקיע. יש פה מספיק בשר לכולם, ולכן זה איזשהו פתרון שהוא טוב. חצי מילה על מסחרי, יש לנו בחצי דקה, זה מסחרי... שוב, יש יזמים שמתעסקים בזה, חשוב לזכור שזה אמנם, זה פסיבי, זה לטווח רחוק, בשונה מסחירות, אתה לא מקבל הכנסה מ-day one, אלא לפעמים לוקח 3 או 4 שנים עד שזה מתחיל לייצר לך, וחשוב לזכור שזה לטווח רחוק. מנגד, התשואה שם יחסית גבוהה.
טווח רחוק, אתה מדבר איתי ב...
3, 4, 5, 7 שנים.
אוקיי. בסדר,
השאלה מה מטרת, אם אתה יכול להכיל את זה שב3 שנים הראשונות או בשנתיים הראשונות אין לך הכנסה, ואחרי זה אתה מקבל תשואה יפה, יכול להיות מצוין.
מעולה. טוב, נדמה שיש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אנחנו בכל זאת צריכים לסיים. אז קודם כל נגיד שוב, תודה רבה, ולמאזינים ולצופים שלנו, כמובן שאם יש עוד שאלות או תהיות, אז אתם מוזמנים לכתוב לי או ליוסי, ובטוח שנמצא את הדרך להעביר לכם גם את התשובות. אנחנו מסיימים פה את התוכנית השנייה עם יוסי גולן, יזם נדלן בינלאומי, שגם אמר לנו למה כדאי, גם הסביר לנו מה הסיכונים, ככה קיבלנו תמונה מלאה. אנחנו נהיה פה יום שלישי הבא, 13:00 רדיו סול, כי אני חייל. אנחנו מסיימים עם שיר יפה של עידן רייכל. נפגש שבוע הבא. ביי.
צהריים טובים, תודה.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר. אני שר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר.